דף י' זין עמוד א', לערך באמצע עמוד, לערך באמצע עמוד, 28 שורות מלמעלה, 24 שורות מלמטה. רבי יהודה אומר, אז נזכיר בקצרה איכן אנו עומדים. זה הולך כך, הגמרא התחילה תנור הבנן, הגמרא הביאה ברייתא. לאחר שהתורה אומרת תענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו, הגמרא רוצה לדעת כמה לתת, וזה היה כמה מעניקים לו. אז הברייתא הביאה שלוש שיטות, חמש סלעים מכל מין ומין, שהם 15 סלעים שיטת רבי מאיר, רבי יהודה אומר 30, רבי שמעון אומר 50. הגמרא ביררה מה המקורות של רבי מאיר, את זה כבר למדנו, והגמרא אומרת שהוא לומד גזירה שווה ריקם ריקם, נאמר ריקם אצלנו, נאמר ריקם אצל פדיון הבן. מה פדיון הבן? 5 סלעים. אבל מכיוון שהריקם נאמר לפני הפסוק שמדבר על הענק תעניק לו, אז ריקם על צונך, ריקם על גורנך, ריקם על עקבך, בסך הכל 5 כפול 3. זוהי שיטת רבי מאיר. שואלת הגמרא, רבי יהודה אומר 30, כ-30 של עבד, מה איתה עמד רבי יהודה? עונה הגמרא, יליף, גזירה שווה, נתינה נתינה מעבד. מה להלן 30? אף כאן 30, פשוט. כתוב כאן, תיתן לו. כתוב בשור המועד, שפגע בעבד כנעני, שהרגו משלם 30 כסף, והתורה משתמשת כסף 30 שקלים, ייתן לאדוניו. אז כאן יש נתינה וכאן יש נתינה. אז כמו ששם זה 30 כסף, אז גם אצלנו 30 כסף, גזירה שווה. שואלת הגמרא, אם אתה לומד גזירה שווה, אז למה אתה אומר נתינה נתינה מעבד? ונילף נתינה נתינה מערכים, ונתן את הערכך. מה להלן 50, אף כאן 50. אז בוא נלמד גזירה שווה מערכים, ומכיוון שיש לנו הערך הגבוה ביותר, זכר, מבין 20 עד בין 60, 50 כסף, אז גם פה ניתן 50 כסף. ועל זה באה תשובת הגמרא, חדא דתפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת. ראשית, יש לנו כלל. תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת. כלל, כפי שרשי מעריך בחגיגה עם ד', רשי מסביר, מוזכר פה בליקוטי רשי, כל מקום שתמצא שני דרכים, אחד תופס מרובה ואחד תופס מועט, טוב לך לתפוס את המועט. שאפילו היה לך לתפוס את המרובה ותפסת את המועט, תפסתך תפיסה, שיש בכלל המרובה מועט. זאת אומרת, הגדרה הכללית שתפסת מרובה, אם חייבים לך 200 ותיקח 100, אז 100 נמצאים ביושר. אבל אם חייבים לך 100 ותיקח 200, אז 100 שאינם ביושר. תפסת מרובה, לא תפסת, אפשר שלא תפסת, אבל את המועט ודאי תפסת. מיד. תפסת מרובה, לא תפסת, וטעם נוסף, ועוד עבד מעבד, אבל אלה מעילף. תראה, אתה בא ללמוד הרי דין של הענקה לעבד עברי. אז ההיגיון אומר שלומדים את זה מפרשה של עבד, נכון, עבד קנאי מ-30 כסף. אבל מה זה נוגע לערכים? אז לכן ההיגיון אומר שעושים גזירה שווה מנתינה לנתינה, מעבד לעבד. המזל שלי שהתחלתי את הגמרא בנקודה שבה התחלתי ולא בתנור הבנן. כי אם הייתי מתחיל בתנור הבנן, אז אף אחד לא היה נותן לי להתקדם ואנחנו נסביר את עצמנו. הגמרא אתמול היה שיטת רב מאיר. רב מאיר אומר, מאיפה לומדים? לומדים ריקם ריקם. שאלה הגמרא, תגיד לי, אם אתה לומד ריקם ריקם, למה אתה לומד מפדיון הבן? למה אתה לא לומד מעולת ראייה? אז האמת היא שצריך לדעת, מאוד חשוב כשהגמרא מביאה פסוקים, מאוד חשוב לדעת על מה הפרשה מדברת, מאוד חשוב. זה לפעמים משנה את כל ההבנה. כתוב פה דבר כזה, ופטר חמור תבדה בשה, ואם לא תבדה וערפתו. ובאותו פסוק נאמר, כל בכור בניך תבדה, ולא יראו פני ריקם. אז מה נאמר פה בפרשה? א', הפרשה מדברת על עניין של פטר חמור. באותו פסוק התורה מזכירה את העניין של פדיון הבן, ובאותו פסוק ולא יראו פני ריקם, מצוות הראייה. שואלת הגמרא, נאמר פעם אחת ריקם, וזה הריקם שממנו לומדים גזירה שווה. שאלה הגמרא, אם אתה לומד גזירה שווה ריקם ריקם, אז למה אתה לומד מפדיון הבן, ופדיון הבן זה חמישה סלעים? בוא נלמד את זה מעולת ראייה, שישנה הלכה למשה מסיני, זה לא כתוב בפסוק, אבל ישנה הלכה למשה מסיני, כך היה לנו מסורת, שצריך להביא עולת ראייה מינימום בעל שתי מאות, שתי שקלים. אבל אז משתנה כל החשבון. אז צריך להביא רק שישה סלעים, לא חמש עשרה סלעים לתת לו בהנקה. כך שאלה הגמרא. מה ענתה על זה הגמרא? אבל כתוב בפסוק, אשר ברכך השם אלוקיך, נאה כמו ברכה, בברכה בשופי, אנחנו לא מתקמצנים. בברכה, ללוקין, תן, תן כמו גדול. זה מביא בזל, מביא ברכה. הבנתי. הגמרא לא מתייבש עד יום. עוברת הגמרא לדון, 30 או 50, גזרה שווה. 30 או 50, מה אתה קופץ ואומר לי? תפסת מרובה, לא תפסת. ואיפה היית קודם? ומיד ממשיכה הגמרא, ממשיכה הגמרא. רבי שמעון אומר 50 כ-50 שבערכין, מה היית עמד רבי שמעון? גמר נתינה נתינה מערכין. מה להלן 50? אז כאן 50 נפלא. אומר רבי שמעון, מה המקור שלי? 50-50. נתינה מערכין. שואלת הגמרא, רגע, ואם הפחות שבערכין? הבנתי. אז יש גזרה שווה. אז מה נאמר בגזרה שווה? שאני מדמה את הדין של הענקה לדין של ערכין. אבל בערכין יש ערך של מבין חודש ועד חמש. מ-5 ועד 20, מ-20 ועד 60, מ-60 ומעלה. זה משתנה. מחודש ועד 5, אז בזכר זה 5 סלעים, בנקבה זה 3 סלעים. ואחרי זה זה 10, 15 וכו', 30, 50. תגיד לי, מה נפלת על 50? אז בוא נדבר על הפחות שבערכים. אומרת מה, באמת? בלתי אפשרי. אשר ברכך השם אלוקיך הכתיב. צריך שיהיה ברכה. אז בוא ונלמד. נתינה נתינה מעבד, מה להלן 30, אפקן 30. ולמה? חדת תפסת מרובה לא תפסת, ועוד עבד מעבד אבל אלה מילף. שואלת הגמרא, אז למה אתה לומד נתינה מערכין? בוא נלמד מעבד, למה? כי תפסת מרובה לא תפסת.
למה אתה לא מדבר
את התפיסה? אז הצלחנו להסביר ברוך השם. מה קורה פה בגמרא? אני קראתי את זה רק עם המנגינה, לא שיניתי מאומה. הגמרא משחקת איתנו. הגמרא פעם אחת נוח לה, אשר ברכך. הופך את השאלה, לא, תפסת מרובה. חוזרת הגמרא לשאול, אז למה בערכין מהערך הגבוה, בוא נלמד מהערך הנמוך? לא, אשר ברכך. אז רגע, למה בכלל לומדים מהערכין? בוא נלמד מהאבן, כי תפסת מרובה לא תפס. מה קורה פה? ואז מגיעה הגמרא למסקנה, אומרת הגמרא, באמת רבי שמעון אומר, זה מקור אחר. אתה חשבת שהוא לומד זה נתינה נתינה, ואז אתה שואל, טוב, תפסת מרובה לא תפסת. מעבד אבלה למילף. אך תשובת הגמרא, לא, רבי שמעון מיכה מיכה גמר, יש לו מקור אחר בכלל. הגזירה שווה שלו זה לא מנתינה, כי אם היה לומד גזירה שווה מנתינה, אף תפסת מרובה לא תפסת. אז מה קורה? רק יש מיכה מיכה, אז יש גזירה שווה אחרת. וזה נאמר, כי מה הוא? מיכה נאמר בערכין. בערכין. מצוין. מצוין, רשי. נכון? ולכן מה? אז יש לי גזירה שווה אחרת, זה מדבר רק על ערכים. רגע, אז אם אתה לומד מערכים ותפסת מרובה לא תפסת, רק יש גזירה שווה אחרת, אז למה 50? אולי 3? אשר ברכך השם אלוקיך. משהו פה צולע. את השאלה הזאת היא שואל תופות. תופות בא ושואל, תימה, תופות האחרון בעמוד, תימה, כיוון דכתיב אשר ברכך, הבלה למלף מן המרופה, כדי אמר לאל, דפריך ונלף ריקם ריקם מעולת ראייה, ומשעני אמר קרא אשר ברכך. את השאלה שואל תופות, עונה תופות ויש לומר, דלא דמי, דלאל לא כתב אל אחד ריקם, הבכור ועולת ראייה, אז איתלה למילף מן המרובה משום אשר ברכך. אבל אך אחד נתינה כתיב גבי עבד, ואחד גבי ערכין, ואין לומר דאשר ברכך קאי המרובה, דהיינו ערכין, אם סברה ללמוד מעבד, משום תתפסת, מורה תפסת. מה אומר תוספות? אומר תוספות חידוש מאוד גדול, אבל פשוט. אומר תוספות, המושג אשר ברכך מדברים באותה פרשה. אם אני מתלבט באותה פרשה, באותו עניין, ממה ללמוד, אשר ברכך, שיהיה ברכה. אז מה אני תופס? את תופסת הכי הרבה, שיהיה ברכה. אם אני מתלמד באיזה פרשה ללמוד, אני לא נמצא בפרשה. אני מתלבט ללמוד מהפרשה הזאת או מהפרשה הזאת. אז אני אומר, תפסת מרובה, לא תפסת. עוד פעם. הביאור הוא כזה. שהגמרה אתמול, הגמרה שאלה מאיפה ללמוד את הגזרה שווה ריקם ריקם. באותו פסוק מוזכר פדיון הבן ועולת ראייה. על זה אני משתמש אשר ברכך. באותו עניין, אשר ברכך. ולכן אני לומד מפדיון הבן. חוזרת הגמרא אצלנו ושואלת מאיפה המקור של רבי יהודה. אומר רבי יהודה, המקור שלי זה נתינה נתינה. אז מאיפה תלמד נתינה נתינה? מפרשת עבד או מפרשת ערכין? זו שתי פרשיות שונות. תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מרובה, לא תפסת. אנחנו נלמד את זה. ילד זה דרשה. תפסת מרובה, לא תפסת. שואלת הגמרא, רגע, מאיפה רבי שמעון לומד? אומרת הגמרא, הוא לומד את זה מערכין. אז אם מערכין, למה מהערך הגבוה שלמד מהערך הנמוך? יש לך שאלה באותה פרשה. באותה פרשה מה אני אומר? אשר ברכך לומדים מהערך הגבוה. שואלת הגמרא, תגיד לי רבי שמעון, נכון שאם אתה מדבר על אותה פרשה אז מדברים על 50, אבל מה פתאום ללמוד בפרשת ערכין? בוא נלמד מפרשת עבד, ואם זה פרשה אחרת, תפסת מרובה, לא תפסת. אומר רבי שמעון, אתה צודק, אני לא יכול להתווכח עם זה. רק לי יש גזירה שווה אחרת. וכאן רש"י נכנס. רש"י מסביר, על אף שזה לא סוגיה לעצמנו עכשיו, אנחנו מהירים, אבל הרחבת העניין צריך לעבור פעם בניחות הדת, זה שאלה כללית, זה לא שאלה רק אצלנו. באמת, בגזירה שווה רש"י אומר את היסודות. אומר רש"י, תבין, גזירה שווה אין אדם דן מעצמו. קל וחומר, אתה יכול לקום ולעשות קל וחומר, ולכן בפרחה כל דהו פרחינה. אתה יכול להגיד קל וחומר, אני אסביר לך למה זה לא קל וחומר. כשמדברים אבל על עניין של גזירה שווה, צריך לזה רבה. האם הוא קיבל מרבותיו או לא קיבל מרבותיו? אם הוא קיבל מרבותיו, דן גזירה שווה. אבל זה שאני מחר יפתח חומש, ואני אמצא נוח מצא בו מנוח, ואיפן כה וכה וינח, זה בכלל לא מעניין. והיום השביעי וינח, זה לא מעניין. כי אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אלא מה? אז פה אנחנו כבר נכנסים לסוג של הלכה למשה מסיני, דהיינו. גזירה שווה זה תלמיד, דהיינו רב שקיבל מפי רב, שקיבל מה? עד משה רבנו, עד סיני. עכשיו השאלה היא איך נמסרה גזירה שווה. פעמים נאמרו דברים ברורים, א' א', אין לי בעיה. פעמים נאמר שפה בפרשה יש גזירה שווה, תחפש אותה. פעמים נאמר שלומדים גזירה שווה מהמילה נתינה, לאן לשייך אותה? תחפש עוד נתינה. רגע, זה איזה נתינה, אבל פגשתי שניים. אז פה אני משתמש בכללים, תפסת מרובה, לא תפסת. אומרים לי, בוא תלמד גזירה שווה. אבל מה ללמוד בגזירה שווה? את הערך הנמוך או הערך הגבוה? פה משתמשים בכללים, אשר ברכך וכו'. נכון שיש מקום לשאול, אבל אני אומר עוד פעם, זה לא בשבילנו עכשיו. הרי כל התלמידים שמוזכרים פה, רב מאיר, רב יהודה, רבי שמעון, זה כולם תלמידים דרבי עקיבא. זה אותם חמישה והיה עולם שמם. זה אותו רבי, אותו רבי, הוסמכו על ידי אותו רב. אז זה פלא גדול לבוא ולומר שזה קיבל גזירה שווה ריקם ריקם, וזה קיבל גזירה שווה נתינה נתינה, זה קיבל גזירה שווה מחמח. צריך לדעת איך ללמוד פה פשט, אבל זה כתוב בגמרא. באה הגמרא ואומרת, בישלמה לרב מאיר, שורה ראשונה מהרחבות, בישלמה לרב מאיר, היינו דכתיב צון גורם ויקב, אני מבין. רב מאיר בא ואומר, שעומדים גזירה שווה, ממה שנאמר לנו ריקם, והריקם אומר מה? ריקם הצון, ריקם הגורן, ריקם היקב. אבל אני צריך את הפסוק שיפרט צון, גורן ויקב כדי ללמד אותי 15 סלעים, אחרת לא הייתי יודע. אלא לרב יהודה ורבי שמעון, היי צון, גורן ויקב, למה לי? אתה מדבר איתי 30 כסף, 50 כסף, מה זה נוגע לגורן, לצון, ליקב? עונה הגמרא, היי מבא אלה לכדתניה, נאמר בברייתא, יכול לא יהיו מעניקים אלא מצון, גורן ויקב. היה מקום לבוא ולומר שכל הענקה קיים רק בגורן, צון ויקב. כי זה אמרה תורה, פרט. מניין לרבות כל דבר, תלמוד אמר, אשר ברכך השם אלוקיך, תשובה לשאלה. אשר ברכך. אז מה זה אומר? אז בכל, כל אשר ברכך. האם כן, מה תלמוד אמר צון גורם ויקב? לומר לך. מה צון גורם ויקב מיוחדים שישנם בכלל ברכה? אף כל שישנם בכלל ברכה. מה מאפיין את הצון? שהם מתרבים, פור ורבו. יש ברכה, יש ריבוי. המאפיין של הגורם והיקב וגידולי קרקע, זה דבר מתרבה. אז דבר שמתרבה, את זה אתה יכול לתת לו. דבר שאיננו מתרבה, אל תיתן לו. מה זה בא להוציא? יצאו כספים, דברי רבי שמעון. כסף זה לא דבר שמתרבה. אם אתה משקיע אותו, הוא מתכווץ. רבי אליעזר בן יעקב אומר, יצאו פרדות. פרד זה דבר כזה שאין לו הולדה. אז כיוון שהוא לא מוליד, אז הוא לא משתבח. הוא לא מתרבה. הגמרא בעצמה שואלת. ורבי שמעון, למה רבי שמעון אומר יצאו כספים ולא אומר יצאו פרדות? כי פרדות משפחן בגופי, הוא לא, זה משתבח. זה קטן וזה גדל, זה חלש וזה מתחזק. אז יש בו שווח. אז התורה, זה, אפשר לתת את זה, זה לא בחוץ. נו, רב לזר בן יעקב, למה הוא לא... למה רב לזר בן יעקב? גם צום בית בסוף, הכל מת בסוף. אפילו בני אדם בסוף מתים.
לא, לא, לא. זה שמשיכים תמיד.
אז זה מה שהוא אומר, כשיש לו ריבוי של כוח, זה המחלוקת ביניהם. האם מה שמתרבה כוחו והוא לא מעמיד ולדות, זה גם נקרא שווח, וזה מה שהוא משיך. ורב לזר בן יעקב, מה קרה? למה הוא כספים, אביד באויסקה, למה הוא באמת מרבה כספים? הוא רק ממעט את הפרדות, למה הוא לא ממעט כספים? כי בכספים אביד באויסקה, אי לכאורה אלף נכנסו ואחד יצא, זה לא טיימא. אז זה בדיוק כמו הפרדה, זה כבר בגבול, מה זה נקרא השבחה. אומרת הגמרא, הוא צריכה גורם צון, גורם יקב. די כתב רחמנה צון, הווה אמינא בעלי חיים אין אפשר לתת גידולי קרקע לא. כתב רחמנה גורם, די כתב גורם, הווה אמינא גידולי קרקע אין, בעלי חיים לא, כתב רחמנה צון. יקב למה לי, שואל את הגמרא. אז אני מבין שזה בא לרבות צון ובעלי חיים, צון וגידולי קרקע. נו, אז מה אתה עושה עם המילה יקב? למר רבי שמעון למיעוטי כספים, למר רבי אליעזר בן יעקב למיעוטי פרדות. ולמה? אומר רש"י, כי היית אומר שאשר ברכך השם אלוקיך, זה בא לרבות הכל, וזה בא לרבות גידולי קרקע, ובא לבעלות בעלי חיים, וכל שכן כספים, וכל שכן פרדות, כמה שמלן שלו. כך הוא מסביר רש"י. התוספות במקום כבר מתקשה בשורה הרביעית. ומי הוא קשה? מה אין הקט כלל יקב? והמכלל הוא פרט דלאל, מצינו למיעוטי. בעצם הגמרא נותנת לנו מבנה של כלל ופרט. אשר ברכך זה כלל. גורן צון יקב זה פרט. אז יש פה מבנה ברור של כלל ופרט. ובכלל ופרט, תמיד אני אומר, אין את הדן אלא כאין הפרט. אז מה הפרט? צון וגורן. אז בשביל מה צריך את המילה יקב? זה מה שהיה קשה לתפות. קושיה אדירה. קושיה אדירה. מי צריך יקב? אם כתוב לי גורן וכתוב לי צון, אז צריך בעלי חיים או גידולי קרקע. אם זה לא עונה לדרישות הנעל, כמו כספים, כמו... אז זה גבל, מחוץ לסיפור. החידוש של תפות הוא אדיר. הידוע. מינוס כפול מינוס פלוס. יש כלל בתורה, אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. כלל בתורה, אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. גורן ויקב זה מיעוט, צון וגורן. יקב זה מיעוט נוסף. מה קורה כשיש לי מיעוט אחר מיעוט? זה בא לרבות. למר לעיתוי הכספים ולמר לעיתוי הפרדות. פקר, מרש"י, בדיוק הפוך. בעצם הייתי צריך לומר כלל ופרט, ואז באמת כן הפרט ודווקא צון ודווקא גורן. בא יקב עושה לי מיעוט אחר מיעוט ומרבה. אחד הוא בא לרבות כספים, כל אחד לשיטתו, ואחד הוא בא לרבות פרדות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אשר ברכך השם אלוקיך, יכול להתברך בית בגללו מעניקים לו, לא נתברך בית בגללו אין מעניקים לו. הרי על פניו התורה אומרת, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. אז למה תיתן? כי היה ברכה בבית. אז אם היה ברכה אני נותן, אם לא היה ברכה אני לא נותן. תלמוד לומר, הענק תעניק מכל מקום, כפל הלשון, בכל מצב. האם כן, מה תלמוד לומר אשר ברכך? הכל לפי ברכה תן לו. האמת היא שהגמרה בזה פתרה לי שאלה, שיכול להיות שהיא גם תופיע בתור מקור, אבל כרגע, כל זמן שלא הבאנו מקור, אז השאלה בעינה עומדת. התורה אומרת שש שנים יעבוד. יש עוד אופציה. פגע בו יובל, אז הוא יוצא ביובל. נכון שזה מונח במחירה. זה ברור שכשידוע שיובל יהיה בעוד שנתיים, אז הוא לא קונה אותו בשש שנים. אבל המחירה היא לשש שנים. נפלא. מה קורה אם יבוא אחרי חודש, יבוא העבד, והעבד עברי הזה נפלה לו ירושה מאבותיו, זה יכול לקרות, אז הוא משתחרר, עוד נדון, זה סוגיה, יכול להיות שהוא חייב אפילו לבדוק. יכול להיות שהוא חייב, אבל בכל אופן הוא פודה. ואז אומרת התורה, ברגע שהוא עוזב, אמנם ראינו מה קורה לגבי גירעון כסף זה מחלוקת, אבל שש יובל ואולי גם גירעון, הענק תעניק לו. תגיד לי איפה הפרופורציות, איפה ההיגיון? אחד עבד אצלי שש שנים במסירות, בקשיים וכו', אני נותן לו סכום. אחד עבד אצלי חצי שנה, נותן אותו אותו סכום. פשטו שאומרת התורה לפי הסוגיה שלנו עכשיו, כן, יש מינימום. כשבן אדם היה אצלך בתור עבד ויוצא, צריך לתת לו מינימום שיוכל להתחיל להשתקם. שיהיה משהו ממה שעשינו. שמה חינכת אותו? תן לו משהו. עכשיו יש אשר ברכך. ברור מאליו שאם אדם היה אצלך שש שנים, והבית התרבה בעבורו, והיה לך שבח ממנו גדול, אז תיתן לו בהתאם, אתה תוסיף לו. היה שנתיים, אז תיתן לו בהתאם. אבל יש את הבסיס. רב לזר בן יעקב אומר, דברים ככתבם, מתברך בית בגללו, מעניקים לו, לא מתברך בית בגללו, אין מעניקים לו. אם כן, מה תלמוד אומר, ענק תעניק, מה זה כפל הלשון? דיברה תורה כלשון בני אדם. אז באמת זה נתון לבני אדם. נתברך הבית, מעניקים לו, לא נתברך בית, אין מעניקים לו, מאוד פשוט. ואז ישאל השואל, וזה לא שאלה. אז מאיפה אני יודע אם נתברך בית בגללו? אז זה לא קושיה. מה? זה לא ראיה, צריך לבדוק פר שנים קודמות. אולי בגלל שנולד לו ילד באותה שנה ואז בזכות זה יתרבה? יש מינימום. אני אומר סתם, יש מינימום. אוקיי, לא לפי רב לזר בן יעקב. לא יודע. נתרבה, ודאי, נתרבה בית זה נקרא מועצים חברו, פשוט. ואני לכן אמרתי, ואם נולד לו ילד זה בזכות הילד, ואולי סתם באותו שנה ראשון הוא יתפלל טוב וזה יתברך הבית בגללו. אז אני חשבתי תשובה, אבל זו לא תשובה עניינית, זו תשובה מוסרית. אם נתברך הבית בגללו אתה יודע. אדם יודע מאיפה בא לו הברכה, מי שרוצה לראות יודע. אבל מונח פה גם יותר, כי בעצם כל העבד עברי, כפי שעוד נדבר, זה משהו שאדם נורמלי לא מכניס הביתה. כן, הרי באופן נורמל זה או מחרו בית דין השם ישמור, גנב, הנה מי מכניס דבר כזה הביתה? זה גנב גם בלי מזל, גנב שלא נשאר לו לירה, מצב קשה מאוד. וגם מוכר עצמו זה לא הדבר הכי סימפטי, בן אדם שהגיע למצב שהוא מוותר על האישה, על הילדים, והולך ומוכר את עצמו לעבד, אז אולי אפשר גם להעריך אותו שהוא, אבל הוא לא נזכר לפועל, לא לוקחים אותו בתור, הוא נמכר לעבד. זה משהו אחר, זה משהו אחר. רבו אולי יכול למצוא לו שפחה כנעית, זה משהו אחר, זה סוג של שפלות מסוימת. אדם כזה מרגיש שמתברך הבית בגללו. אומרת הגמרא, אבל אני חושב שזה יישאר בגדרים של המועצים מחברוי. תנו רבנן, עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת. אמה עברייה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת. הנרצה והנמכר לעובד כוכבים אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. אמר מר, זאת אומרת, בברייתא הזאת היא מבואר. שעל אף שכבר דיברנו שעבד עברי כפי שיוכח עובד את הבן ולא עובד את הבת, דהיינו, ועבדו לא ולא ליורשיו כפי שדובר, את האח, את הבת, את האבא הוא לא עובד, אבל אם נשאר בן, אז הוא ממשיך לגמור שש שנים אצל הבן. אם זה היה אמה עברייה במות האדון, אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת. הנרצה, יוצאת, הנרצה, והנמכר לעובד כוכבים באותו מעמד, הנרצה שמת האדון, כתוב במשנה, יוצא במתיצת האדון. כמובן הכל נדרש מפסוקים. ואותו דבר, הדין של הנמכר לעובד כוכבים. והגמרא מבררת, אמר מרו. עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת. מנה נמילי. תתנו רבנן, למדנו בברייתא. ועבדך שש שנים. לך ולא ליורש. כי אם אחר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים. ועבדך לך ולא ליורש. או אינו אלא עליך ולא לבן. כשהוא אומר שש שנים יעבוד, הרי לבן אמור, המה אני מקיים ועבדך שש שנים? לך ולא ליורש. נו, אז מה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח? אנחנו מסבירים. המבנה של הברייתא הוא כזה. יש לנו שתי פסוקים, אני לא יכול להתמודד. מצד אחד כתוב ועבדך שש שנים, אז מה כתוב פה? שאותך הוא עובד שש שנים. אותך. לא את הבן, לא את הבת, לא את האח וכו'. אותך. מידך יש פסוק שפותר, שש שנים יעבוד. שש שנים, הוא בשביעית יצא, מה זה מילה יעבוד? אם אתה קונה, למה קנית אותו? להסתכל עליך. אבל היעבוד מיותר, מה זה בא לומר? שהוא צריך לעבוד שש שנים, לא משנה למי. אם יש אדון, את האדון, ואם את האדון, אז תיורשה האדון. אבל היה לי בעיה, פתירה בין הפסוקים, איך אני מתמודד עם זה? והתשובה, שש שנים יעבוד, זה באמת אם את האדון הוא עובר לבן שלו. היי ועבדך, אם מת האדון ואין לו בן, אלא מי הרש אותו, הבת שלו, האבא שלו, האח שלו, שם באמת הוא לא עובד, יוצא לחופשי. שואל את הגמרא מיד, ומה ראית? אז מה באמת המקור לבוא ולומר? את, לא, החילוק קיים בפסוק, הפסוק מחלה. אבל תגיד לי, ומה ראית? מאיפה לקחת את החילוק הזה? שאת הבן הוא עובד ואת האח הוא לא עובד, אולי פקרת, אולי הפוך. מה ראית לרבות את הבן ולהוציא איתך? עונה הגמרא, מרבה אני את הבן, שכן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה. מרבה אני את הבן, שכן קם תחת אביו, אומרת התורה, שאם האדון קנה אמה עברייה, והתורה מעדיפה שהוא ייעד אותה, ייקח אותה לאישה, ואם לבנו יעדנה, כמשפט הבנות יעשה לה. מתאמרה התורה, שאו האבא או הבן מייעד, לוקח אותה לאישה. אם אח שלו רוצה לקחת אותה לאישה, הוא לא יכול. אם אח שלו רוצה לקחת אותה לאישה, הוא צריך לפנות לאבא. לשאול אם הוא מוכן לתת לה אותה לקידושין, הוא צריך לשלם. כאן המקח של הקניין, הכסף, השטר וכו', אבל הכסף שהיה מונח בתוך המחר, אז עכשיו אין כסף, גם אם קנו בשטר, אנחנו עכשיו לא נכנסים לגדרים. בזה שהוא מוכל לה, ההנאה הזאת שהיא לא משועבדת הלאה, שהיא לא צריכה לעבוד, בהנאה הזאת זה הנאה ששווה פרוטה והוא מקדש אותה, והיא מקודשת לו. זה רק נאמר בבן, לא באח. שדה אחוזה, אדם יש לו שדה בירושה, ארץ ישראל. הלך והקדיש שדה אחוזה, אומרת התורה, כשאתה בא לבדות את זה מהקדש, יש לך גדר ברור. זה לא משנה אם זה אידיס, ביינרי, זיבוריס. שטח שמוציא בית קור, אתה פודה ב-50 שקל כסף. תספור כמה בתי קור סעורים אפשר להוציא פה, ואת זה אתה משלם. מה קורה אם בא אדם זר ופודה מההקדש? בהגיע שנת היובל זה יוצא מהבן אדם, אבל זה לא חוזר לבעלים. זה מתחלק לכהנים. מה קורה אם אח שלו פדה את זה? מתחלק לכהנים ביובל. אם הבן שלו פדה את זה, זה לא מתחלק לכהנים. הבן עומד במקום האבא. אז למה אני אומר לרבות את הבן, שכן עומד תחת אביו לייעוד ולשדה אחוזה? שואלת הגמרא, עד הרבה מרבה אני את האח, שכן קם תחת אחיו לייבום. אומרת הגמרא, למה אתה אומר שהבן עדיף? האח עדיף. האח עומד ומייבם, דהיינו, הוא בא במקום אחיו על האישה, מה שלא מצאנו בבן. אומרת הגמרא, תודה, כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. היש בן, אין ייבום. אומרת הגמרא, לא. זה לא מעלה של האח על הבן, כי כל המציאות קיימת כשאין בן, אבל עד כמה שיש בן, אז המציאות לא קיימת. חשבתי שתשאל את זה. שואל יאקי, ינקי, אבל שאלת את זה כמו יאקי. בכל אופן, אבל השאלה הייתה כזאת, מורינו הרב, הרי בדין הירושה הטבעי, המציאות היא שקודם יורשים את הבן, ורק אחרי זה יורש האח. אז מה אתה מתחיל לספר לי סיפורים? תענה פשוט, תענה לעניין. תגיד לעניין. למה אני מעדיף את הבן ומרחיק את האח? כי סדר הירושה שהתורה נתנה, אז קודם יש בן, אחרי זה יש בת, ואחרי זה יש אבא, ועם כל אלה לא קיימים מגיע האח. מה השאלה שלך בכלל? הגמרא ממשיכה ואומרת, כלום יש ייבום אלא במקום שהם בן, היש בן אין ייבום, אלא תעמדי כאפיך, אלא ואחי אך עדיף. אף כל הסיבה היא בגלל שיש לך את אפיך, שכלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. אבל אם לא היה את אפיך, אז הייתי חושב שאך עדיף, ותיפוק לדאך התרתי ואך אחדה. תגיד, מה אתה רוצה ממני? לגבי בן אתה מצאת שני דברים שעומד במקום האבא. לגבי האח מצאת דבר אחד, אז ברור שהבן עדיף על האח. עונה הגמרא, שדה אחוזה נמי מהי פיך עוד כנף כלילת תנה. כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן? קראנו את הגמרא כדי שנוכל להסביר אותה. מה הגמרא רוצה? הרי השאלה היא נכונה. השאלה היא נכונה. תסתכל על סדר ירושה וקיבלת את כל התשובות. אבל באמת היא תשאלה הזאת, תוספות באמת שואל. תוספות בדיבור המתחיל, מרבה אני את הבן, שואל תוספות בסוף, ואם תאמר, אמר לו כאמר לי, נחלה דבן קודם לנחלה לאח, ויש לומר דלא חשיב אלא אנו דלתנאיו באח כלל, והתנאיו בבן, אבל נחלה איתנה מבאח במקום שאין בן ובת. אז מה שאלתי? אז השאלה לא ברורה, התשובה לא ברורה. אני חושב שההסבר בגמרא הוא כזה, וזה מיישב את הדברים. מה היה הווה מינה? מה היה באמת הגישה של הגמרא? הגמרא בא ואומרת ככה, תשמע, יש מעלה בבן ויש מעלה באח. המעלה של הבן בתורה אני מדבר, לא דרבונו, בתורה. אני גם לא מדבר על פרשיות צדדיות, כי מצאנו בנזירות, מצאנו שאם אבא מת אז הקורבנות נזיר של אבא, אני מדבר על פרשה מושלמת. מצאת פרשה אחת בתורה שבן עומד במקום אביו, קוראים לזה יהוד, וזה נאמר, ואם לבנו יעדן את משפט הבנות יעשה לה. כנגדו מצאת פרשה אחת בתורה שהאח הוא המשחק, פרשת ייבום. רגע, לפני התירוצים, לפני כלום יש ייבום, זה כן נכון,
כי אין בן, אח מעולם לא עומד מול בן.
מי אמר את זה? הגמרא.
זה לא
הגמרא.
הגמרא
אומר ששתיים
נגד אחד.
בוא נקרא ביחד. שואלת הגמרא למה זה לא שתיים כנגד אחד. פקרת, למה זה לא שתיים כנגד אחד? בורך לי הזמן. למה זה לא שתיים כנגד אחד? זה דעה אחוזנה ממהי פיך עוד כנף כלי. כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. מה כתוב? כשאני עמדתי בהנחת יסוד, כשניגשתי לסוגיה, מה רציתי לומר? בכל מקום שיהיה לי סתירת הפסוקים, בכל מקום שאני אמצא אחד לרבות ואחד למעט, את מי לרבות, את לי ולמעט, מצאתי מעלה בבן, מצאתי מעלה באח. מצאתי מעלה בבן, ייעוד. מצאתי מעלה באח, ייבום. מה התשובה? התשובה היא שלא מצאת מעלה באח. למה? כי האח הזה לא עומד מול הבן. כי אין בן. כי אם היה בן לא היה ייבום. זה בדיוק. אם היה בן לא היה ייבום. ואז מתברר שכשיש לך שאלה בשדה אחוזיו, מצד אחד פסוק אחד אומר שזה חוזר ביובל, מצד אחד פסוק אחד אומר שזה מתחלק לכהנים, אז חשבתי לדמות את זה לאח. אבל התשובה היא כלום יש ייבום. כל זה שייך לבן. ממילא גם בפרשה שלנו, זה לא שתיים כנגד, זה אחד מול אחד. ובגלל היסוד של כלום אין ייבום אלא במקום שאין בן, זאת אומרת שגם אצלנו, שאני רוצה לברר את מי הוא עובד ואת מי הוא לא עובד, פשוט לי שהוא עובד את הבן. אומר תוספות, לכן לא התחלתי עם התשובה, יכלתי לענות פשוט, סדר הירושה. אני רוצה להביא דבר שקיים רק בבן, רק באח, ומזה להוציא את ההוכחה שלי. יכול להיות שאם היו קלו כל הקיצים, הייתי גם מגיע לזה, אני לא זקוק לזה. אומרת הגמרא, אמה עברי אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת, מנה נמילי. אמר רבי פדדה, אמר קרא, ואף לעמתך תעשה כן. אני חייב את הפסוק, כי לכאורה אם הייתי קורא את זה בשניים מיקרו ואחד תרגום, הייתי מגיע למסקנות אחרות. הפסוק אומר ככה, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם, ואף לעמתך תעשה כן. אז איך היית קורא את זה בשניים מיקרו? שאם אמה הזאת היא אומרת שהיא רוצה להישאר אצל האדום, גם אותה אתה רוצה. אומרת הגמרא, זה לא הפשט. תנו רבנן. אמר רבי פדד, אמר קרא ואף למטחת האפקן, נקישה כתוב לנרצה. מה נרצה אינו עובד, לא את הבן ולא את הבת? כי מיד אנחנו נראה שהפסוק אומר ועבדו לא לבן ולא לבת. אפה, מה עברייה אינו עובדת לא את הבן ולא את הבת? שואלת מיד הגמרא, והי על המטחת האפקן לאח יודעתה? האם זה בא כדי ללמד את הדין הזה? את הדין הזה שאינה עובדת לא את הבן ולא את הבת? המבעל אלה כדתניה ואף להמתחת האפקן להעניק, שגם היא מקבלת את ההענקה כשהיא יוצאת. אתה אומר להעניק או אלא לרציה, אבל הפסוק מדבר על רציה. אז בוא נגיד שהפסוק בא לומר שרוצים אותה אם היא רוצה להישאר אצל האדון, כשהוא אומר ואם אמור יאמר העבד ולא אמה עברייה, הרי רציה אמור, אמה אני מקיים ואף להמתחת האפקן להעניק. זאת אומרת, מכיוון שנאמר לנו בפרשת משפטים, אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני את אשתי, וזה לא שייך באמה עברייה, אז לכן אני כבר יודע שלא שייך לדבר על נרצה באמה. התורה כבר הפקיעה אותה. אז מה הקשר בין הדין של רצייה לאמה עברייה? מה זה ואף להמתחת האפקן? לתת להענקה. מכל מקום שואלת הגמרא, אתה רוצה לבוא להגיד שהפסוק הזה מלמד שאינה עובדת לא את הבן ולא את הבת, ותפוף. עונה הגמרא, אם כן, אם זה היה בערך ללמד את הדין של הענקה, נכתוב קרא להמתך כן. מה הייתה עשה כן? שם את מינה תרתי. אז אני לומד גם את הדין להקיש אמה למרצה שלא עובדת לא את הבן ולא את הבת, וגם לומר שהיא מקבלת הענקה. למדנו עוד הנרצה ונמכר לו עובד כוכבים אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. נרצה דכתי ורצה אדונה ותובנו במרצה ועבדו לעולם, ועבדו ולא את הבן ולא את הבת. נמכר לו עובד כוכבים מיניים? אמר חזקי, אמר קרא, וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו. למה הוא לא מחשב עם יורשי קונהו? כי אם האדון מת אין לי מי לחשב, הוא כבר בחוץ. אז חידשה תורה שכל החשבון יכול להיות רק עם הקונה, אז מיטת האדון מוציאה אותו לגמרי. ובעזרת השם מחר, אבל הבסיס לדברים, אמר רבה לאור זה דבר תורה עובד כוכבים יורשת אביו, שנאמר וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו, מכלל תהית ליורשים. בא עכשיו הגמרא ואומר את היסוד, אומר רוב, ומכאן אני לומד שבגוי יש דיני ירושה. כי אם בגוי אין דיני ירושה, אז למה צריך פסוק שילמד אותי שבמידה והאדון מת, אז העבד עברי לא עובר לבן שלו? מה פתאום שיעבור לבן שלו? אם הפרה לא עוברת והדירה לא עוברת, אז גם העבד עברי לא עובר. זאת אומרת שבאמת עבד עברי במהות שלו שייך לרב. זאת אומרת שגוי יש אצלו דיני ירושה. למה שיהיה? כי בפשטות, כי בפשטות, לא, קודם כל דיני, לא, א', ירושה זה פרשה מחודשת. אני לא רציתי להגיע לזה, זה מה שהיה לי על הלשון קודם, ובכוונה נמנעתי. א', אין לנו בכלל את החלק של הנחלה שם, לכאורה הוא הזכיר, זרמת עושים זרמתם, אנחנו בכלל לא מייחסים אותו, הוא לא מתייחס אחר האבא שלו. אבל לא רק זה, ירושה זה פרשה מחודשת בתורה. מה פתאום שבן אדם מת ועובר לבן שלו? אז זה אחד מהפרשיות שמאוד קשה לי, אני לא מתמודד איתם. פרשה מאוד קשה לי. יש לי ילד, אני לא מרוצה ממנו. יש לי ילד, אני מאוד מרוצה ממנו. יש לי ילד, כל החיים בעד בי, לא משנה. כי אני, ושלא תתפסו אותי לא נכון, כי אני אדם לא שומר תורה ומצוות, והבן שלי שומר תורה ומצוות, ואני לא סובל אותו בגלל זה. בעד בי. תכתוב צבא זה לא ירושה. באה תורה ואומרת הוא ירק עליך כל החיים, ואחרי 120 מנהים שאתה תעצום את העיניים הוא לוקח את הכסף. מה ההיגיון? אבל זה פרשה מחודשת. לא, אני לא רוצה את הדוגמה בתור תשובות, אני רוצה להסביר דבר, זה פרשה מחודשת, זה לא דבר פשוט, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, כי אם זה היה מובן מאליו אז מה שהבת שלי לא תקבל? זה לא מובן מאליו, זה פרשה מחודשת בתורה. אז למה הבכור יקבל פי שניים? כשאת הבן הקטן אני אוהב הרבה יותר, שהוא עזר לי הרבה יותר. זו פרשה מחודשת בתורה. מי אמר שגם בגוי זה נאמר? אומרת הגמרא, וחישב עם קונהו. אם התורה צריכה להגיד פסוק שהוא לא עובר בירושה, זאת אומרת שבמהות הוא יורש. ופה זה שונה. ואב, עכשיו הגמרא תבוא ותדון, מה יקרה באופן שהאבא עובד כוכבים והבן הוא גר? האם גר יורש את אביו עובד כוכבים? הגמרא תגיד שמדורה הייתה לא, מדרבנן כן, ופה ניכנס כבר לפורנה שלו.